חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
בת שלום ומאורך לכל מאזיננו היקרים, השבוע פרשת שופטים, ואנחנו נעמוד על משפט השבוע: מי שעושה דין למטה ניצול מדין למעלה, מי שעושה את המשפט למטה ניצול ממשפט של מעלה. פרשתנו מתחילה בפסוק: שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, ואחר כך מסיים הפסוק: ושפטו את העם משפט צדק. כל המפרשים עומדים על לשון המקרא. התורה מתחילה בלשון יחיד: שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, ואחר כך ושפטו את העם בלשון רבים. שנית, מה זה לך? תיתן לך. שופטים ושוטרים תיתן בכל שעריך, מה זה לך? למה בכלל הדבר הזה הוא פן אישי בכלל? מהו ההסבר בדברים? ובכל שעריך, גם כן בלשון פרטי ולא בכל השערים. יש על זה כמה הסברים, אנחנו נגיד כמה, שתי הסברים, ונאמר את המסר שלנו בעזרת השם השבוע. הרב חיים ויטל כותב בשער הליקוטים, וכך מביא גם השל"ה הקדוש, שכאן ודאי שהתורה מדברת בתחילה לפן האישי של כל אדם ואדם, והתורה רוצה לרמז לנו שכל אדם ואדם צריך לתת שופט ושוטר לעצמו על כל השערים שבו. איזה שערים יש בו? איפה יש לו דלתות? השערים, כוונת התורה, אומר הרב חיים ויטל, הכוונה היא לשני העיניים, זה שער הראייה, לשני האוזניים, שזה שער השמיעה, לשני הנחיריים, שזה שער הריח, לפה, שזה שער הדיבור. אלה ביחד שבעה שערים שהתורה מצווה אותנו תשים שופט ושוטר כדי לשקול ולחשוב ולהיות זהיר ונזהר שלא להיכשל באותם שערים נפלאים שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם. וזהו הכוונה: היא שופטים ושוטרים תיתן לך באופן אישי בכל השערים שיש לך. רק לאחר מכן התורה ממשיכה ומדברת על השיפוט הציבורי: ושפטו את העם משפט צדק. אם כן, זה שתי חלקים שהתורה מדברת. ביאור נוסף, ראיתי דבר נפלא בכלי יקר שכותב שהכוונה היא, לפני שאתה הולך לשפוט אחרים, בראש ובראשונה האדם צריך לעשות שיפוט עצמי. שופטים ושוטרים תיתן לך, פירושו של דבר שאתה קודם כל צריך טול קורה מבין עיניך, קודם כל קשוט את עצמך בראש ובראשונה, לפני שאתה דן על אחרים, שופט את אחרים, קודם כל שאתה תהיה נוהג כראוי בכל שעריך, בכל תחומי החיים. אתה צריך קודם כל לדאוג לכך שאתה מעמיד, באמת אין בך רבב, כי אתה לא יכול לשפוט אדם בדברים שאתה נכשל בהם. ולכן התורה מתכוונת בתחילה, לפני שתשפוט אחרים, קודם כל תשפוט את עצמך. זהו ביאור השני. אנחנו רוצים לומר ביאור נוסף, עזרת השם, ונקדים לכך. אם נתבונן, אחד הדברים הכי קשים שמאפילים ומקשים על חברה תקינה או שכנות טובה, זהו הבעיות והתביעות הממוניות של בין חברים, בין שכנים, שבדרך כלל הסכסוכים האלה גורמים למחלוקת ולשנאת אחים. כיוון שבן אדם הוא יכול להיות נפלא ויכול להתנהג בעדינות ובעצילות, לפעמים גם בעדיבות יפה, הכל יפה, קונות שאין איזה מפגע. אבל ברגע שיש איזה דין ודברים, איזו פגיעה ממונית, פתאום מתגלה אדם אחר, כמו שהגמרא מסכת עירובין בדף סמכה עמוד ב' אומרת: אמר רב אלעאי, שלושה דברים אדם ניכר בכוסו, כיסו וכעסו. הכיס מדבר אחרת. כשבן אדם נפגע פתאום בכיס, בממנות שלו, פתאום רואים שזה לא אותו אדם. האדם הזה פושט צורה ולובש צורה אחרת לגמרי, ומתחיל ללכת בכל מיני דרכים שליליים, איך לגבות את לפי דעתו ולפי השקפת עולמו, שהוא גרם לו נזק, הוא רוצה לטבוע אותו, והוא רוצה להוציא את הכסף הזה בכל מחיר, אז הוא יכול ללכת להרכאות לבתי משפט שדנים על פי דיני חוקי הגויים, וכמובן, כל אמצעי שיש בידו הוא מנסה למכות, והדבר הזה ברור וברור, שגם אם הוא הולך כבר לדין תורה, מה קורה? אם הוא לא יוצא זכאי בדין, אז הוא כבר מתיח דברים בבתי הדין, הדיינים שוחדים, הדיינים לא יודעים ולא מבינים. לעומת אם היה יוצא זכאי, אז הוא פתאום, תראו איך הוא משבח את הדיינים, איזה נפלא, איך שהם יודעים, איך שהם מבינים. ככה האדם, לצערנו הרב. באה התורה רוצה ללמד אותנו מסלול בחיים. את האמת, מידת האמת. אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו. תשפוט קודם כל את עצמך. ואתה צריך לדעת שזה, אתה צריך להיות שמח כשאתה מגיע לדין תורה. למה? כשאתה עושה המשפט השבועי שוב, כי כשאתה תעשה משפט למטה, אתה ניצול מהמשפט העליון, כמו שנבהר. ולכן אנחנו נקדים הקדמה קטנה, שבעצם כשכתוב לך בתורה, שופטים ושוטרים תיתן לך, המושג והמינוח הזה של לך, חכמים בהרבה מקומות מבארים שהלך משמעותו לטובתך ולהנאתך. אחד הדוגמאות, כדי לא להאריך, זהו אצל אברהם אבינו. שאצל אברהם אבינו הקדוש הוא אומר לו, לך לך מארצך ומולותיך, רש"י מביא את המדרש על חז"ל, לך לך להנאתך ולטובתך, ששם אתה תזכה לכל המתנות הטובות. וכך בהרבה מקומות בתורה מפרשים חז"ל לך להנאתך. ואכן אנחנו נלמד מכך, שגם כאן בדיוק זו כוונת התורה. הלך הוא בא ללמד אותנו, שופטים ושוטרים, תיתן לך, זה לטובתך, זה להנאתך. למה? אומרים חז"ל במדרש תנחומה, ראשית, דבר ראשון, שלושה הטבות יש בדבר הזה. ראשית, שעל ידי זה שאתה הולך לדין תורה, כשיש לך איזה דין ודברים בינך לבין חברך או שכנך, מה יוצא? אם אתה תצא זכאי, ודאי אתה תרקוד. אבל גם אם תצא חייב, הרווח הגדול שלך שהוציאו ממך גזל, שאתה לא נכשל בכסף שאינו שלך, שזהו גזל, שזה גורם אחר כך לצרות. שנית, שהדבר הזה, כשבני אדם עושים למטה משפט, אז מה זה יוצר? זה מייצר ומעורר מידת החסד על עם ישראל. אמת מארץ תצמח, משמיים, ואז הצדק משמיים נשקף. פירושו של דבר אומר המדרש, הקדוש הוא עושה צדקה עם הבריות, הוא מציל אותה מפורניות ומייסורים, וטובה בה לעולם. הווה אומר שהתוצאה של משפט זה להוריד שפע לעולם. כמו שאמר דוד המלך בתהילים, אוהב צדקה ומשפט, חסד השם מלאה הארץ. כשאתה אוהב לפתור את הבעיות במשפט, בדין תורה, אתה משפיע בכך שהקדוש ברוך הוא ממלא את העולם בחסד. ובנוסף, כמו שגם התנא פרקי אבות בפרק א' ישנה יותך דרמן שמעון גמליאל, מה אומר? על שלושה דברים העולם עומד, על הדין, על האמת ועל השלום. כשיש דין ואמת, אז זה מביא את השלום לעולם. והדבר השלישי שאנחנו מרוויחים מכך, שאומר המדרש בפרשת משפטים, רבי אלעזר אמר, אם יש דין למטה, אין דין למעלה. אם אין דין למעלה, אז יש דין למטה. זאת אומרת, דבר והיפוכו. אדם צריך לדעת שכאשר מזדמן לו איזו תביעה ממונית, צריך לדעת שיש לו סגולה עצומה, עוצמתית מאוד, שכשהוא ילך לדין תורה, ילך לשיפוט, הדבר הזה מבטל מעליו את הדין של מעלה, דין שמיים. אז ככה שבעצם זה לטובתו של האדם כשהוא הולך להתדיין, ואנחנו מדברים כאשר, גם כאשר הוא יוצא חייו. זה הווה אומר, הוא מרוויח את שלושת הדברים, להינצל מגזל שבידו, ולהשפיע שפע של חסד ורחמים על העולם, וגם מציל את עצמו לבטל מעליו, מעל בני ביתו, דין של מעלה. ולכן באמת הגמרא במסכת סנהדרין דף זין, נוכל להבין אותה היטב, אומרת הגמרא, מי שהולך לבית דין, והוא יצא חייו, ואין לו כסף לשלם, ולוקחים לו אפילו את הבגד העליון, כדי לפרוע בזה את החוב, אומרת הגמרא, שילך ויזמר כל הדרך שהוא הולך לביתו. יצא ילך בשמחה, וירקוד בשמחה כשהוא הולך לבית. למרות שלקחו לו את הבגד שלו, הוא צריך לשמוח. למה? למה? זהו ההסבר. ההסבר הוא כיוון שבעצם, כשזה לא שלך, זה יצא ממך. אם לא בדרך כזאת, אז בדרך אחרת. אז יש שני אופציות. אפשר להוציא את זה על ידי דיינים, בצורה מכובדת, ומצילים אותך מהגזל שבידיים שלך. אבל אם אתה חס וחלילה אוחז בדברים שאינם שלך, מה קורה? זה יצא ממך. יכול לצאת בכל מיני דרכים. רחמנא ליצלן בנזקים, בפגיעה ברכוש. זה יכול להיות חס וחלילה גם בפגיעה בגוף. להוציא את זה באיסורים, בתרופות, במחלות, ורופאים. אז מה יותר טוב? ודאי שיותר טוב שהכסף הזה יצא ממך בצורה מכובדת, כי זה לא כסף שלך. וממילא, אתה צריך לרקוד ולשמוח כשמחייבים אותך. לא להסתכל ולהטיח דברים, אלא מה שבן אדם יכול לבוא ולומר. בדרך כלל, זה טבע הדברים. מה הדיינים של היום? זה לא מה שהיה פעם, זה לא משה רבנו, זה לא דיינים גדולי עולם. באה פרשה וממשיכה בפרשתנו, ובאת אל הכהנים הלווים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת והגידו לך את דבר המשפט, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך, ושמרת לעשות ככל אשר יורוך, על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר אומרו לך תעשה. לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. באה התורה ואומרת לא, שלא תתאה, אתה בדור ירוד, דור דור ודור שב. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם לפי, זה מה שיש, לפי אותם בני אדם שחיים באותו דור, לפי אותם תלמידי חכמים של אותו דור. זה לא שייך לבוא ולהגיד, אבל זה לא דומה לפעם, זה לא מעניין. התורה, הקדוש ברוך הוא מגלה לנו שההנהגה השמימית היא מתנהלת לפי דור דור ודור שב. יפתח בדורו כשמואל בדורו. לכן, חובתנו ללכת לדין תורה כשיש איזה מסע ומתן, כשיש דין ודברים, בן אדם לחברו, בן אדם לשכנו. ברגע שאדם הולך לדין תורה, הוא זוכה לשלושת הדברים שאמרנו. ראשית מוציאים מהידיים שלו את הגזל בצורה הכי מכובדת, במקום לסבול, במקום להינזק, במקום להיפגע. זה דבר ראשון. דבר שני, זה משפיע שפע של חסדים על כל העולם. ודבר שלישי, ניצול מדין של מעלה, מדין שמיים. כשאתה עושה דין פה, אז הקדוש ברוך הוא מבטל את הדין למעלה. ואם חס וחלילה אתה לא עושה פה דין, אז עושים לך דין בשמיים. אבל כל זה כשאתה הולך לבית הדין, שדנים על פי דין תורה, וזה לא משנה אם הם כאלה והם לא גדולים. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם לפי הדור. אבל אם האדם הולך לבית המשפט, שדנים על פי חוקי אומות העולם, שזה לא תורני בכלל, אין שום דבר. הוא לא ניצול לו מהגזל, הוא לא ניצול מכל הביטול הגזרות שעליו, ולא מדין שמיים, ולא מביא שום שפע לעולם. וזה התורה באה ואומרת, שופטים ושוטרים, תיתן לך, לך זה לטובתך, זה להנאתך, אנא, תבין שזה, אין יותר טוב מזה, שמה שמגיע לך תקבל, ההפך, כמו שאם אתה תצא זכאי בדין, אתה תרקוד, ככה גם כשתצא חייב, היות וזה על ידי דיינים, על פי רוח התורה, אתה צריך לרקוד ולשמוח, כי זה יביא לך רק שפע, ויבטל מעליך כל דין. לכן מה כותב הלבוש? כותב הלבוש שדווקא בחודש אלול, בימי הרחמים והסליחות, ובפרט בעשרת ימי תשובה, זה הזמן שכל אחד ואחד צריך לזרז את עצמו, לטפל בכל ענייני הממונות שבינו לבין חברו, לבין שכנו. למה? אנחנו עומדים לקראת ימים הנוראים, לפני ימי הדין, ואז מה קורה כשעומדים לפני הדין? כולם הרי מחכים לצאת זכאים בדין. יש פטנט, יש סגולה, יש שהיא עוצמתית. תעשה משפט למטה, תעשה דין למטה, אתה מבטל מעליך את המשפט ואת הדין למעלה. כך מביא הלבוש ומביאים אותו כל הפוסקים. כדי להמחיש את זה, עד כמה הדין של מטה מבטל את הדינים למעלה, נביא כמה מעשיות, דוגמאות. סופר על הבעל שם טוב, שהיה פעם אחד, בא אליו איזה אדם, לבעל שם טוב, רצה לשאול אותו שאלה. אומר לו, כבוד הרב, אני יש לי הרבה סוסים, קניתי איזה סוס, דווקא הוא קטנצ'יק, אבל לא ציפיתי ממנו לעבודה, אלא חצי העבודה מסוס אחר שהוא יותר עוצמתי ממנו. אבל להפתעתי, הסוס הזה מצליח לעשות כמו כמה סוסים ביחד. אני לא מבין מה זה, כבוד הרב, מה הסבר למציאות הזאת? אתה יודע, סודות הבריאה, תגלה לי מה זה, איך יכול להיות? שאל אותו הבעל שם טוב, תגיד לי, האם יש לך בן אדם שהוא חייב לך כסף ונפטר? אמר לו, כן, יש לי אדם שהוא היה חייב לי כסף, הרבה כסף, והוא נפטר. אמר לו הבעל שם טוב, תגיד לי, אתה מוכן למחול לו? הוא נפטר כבר. אתה מוכן לוותר לו על החוב שלו? אומר לו, כן. יש לך שטר חוב שלו? כן. אז אני מבקש לך, תביא לי את השטר חוב שלו, ואנחנו נקרא אותו ביחד. הסכים. הלך, הביא את השטר חוב לבעל שם טוב, קראו את השטר חוב, ואמר שהוא מוכל לו מחילה גמורה. אמר לו, עכשיו אתה יכול ללכת לחיים טובים ולשלום. הכל בסדר. הבן אדם הלך, חזר, הולך לביתו, והנה הוא נכנס לעורווה כדי להוציא את הסוסים לעבודה שהוא עובד איתם, ופתאום הוא רואה שהסוס הזה מת. מה קרה? איך הוא מת? למה? מה קרה? שור בריך, כמו שור, הסוס הזה, איך הוא מת? בא לבעל שם טוב, אמר לו, תדע לך, אתה מתפלל למה הסוס הזה עבד פי כמה מסוסים אחרים, למרות קוטנו, זה בגלל שזה הבעל חוב שהיה חייב לך להתגלגל בסוס הזה, כדי לפרוע לך את החוב. הוא לא יכול להיכנס למעלה לגן עדן, בלי לפרוע את החוב שלך. אז הוא היה מוכרח להיווצר בתור סוס, ולעבוד לך כפלי כפליים, כדי לשלם לך את השלומים. ברגע שאתה מחלת לו, ממלא נגמר הדין של מעלה, ולכן הוא מת, וחזרה נשמתו למעלה. והדברים האלה לא רק בתקופת הבעל שם טוב. הנה נביא לכם מעשיות שהיו בזמננו. הרב נויסבום, יש לו שיעור קבוע, ואחד, באו משומעי השיעור, הוא מנסה לבדוק, לברר, איך הוא יכול להשיג את הרב יצחק דוד גרוסמן ממגדל העמק. שאל אותו הרב נויסבום, מה, כי הוא משפחה של הרב גרוסמן, אז שאל אותו, מה אתה צריך מהרב גרוסמן שאתה מחפש כדי להגיע אליו? אמר לו שהוא לומד גם אצל הרב עדיה בישיבת המקובלים, ישיבת השלום, והוא שלח אותו. הוא אמר לו, הרב עדיה אמר שבחלום בא אליו הרב יוסף גרוסמן, שהוא בעצם משפחה של הרב יצחק גרוסמן, והוא התגלה אליו לרב עדיה ואמר לו, יש לו חוב 100 שקלים לדוד אוחיון, והוא רוצה שיפרעו את החוב הזה, הוא לא יכול להיכנס לגן עדן, סוגרו בפניו עד שלא יפרעו את המאה שקלים האלה. ככה הוא סיפר לרב נויסבום. אז הרב נויסבום מיד יצר קשר עם הרב גרוסמן, והרב גרוסמן דיבר עם בני המשפחה באמת, הם בררו, נכנסו למשפחת אוחיון השכנים, הם יודעים שפעם הם לבו ממנו 100 שקלים, חשבו שפרע, אז באו אליו, שאלו אותו, אמר כן, אבל אני מוכה, לא צריך. לא בשום אופן, כמובן שילמו לו את החוב, ואכן זכה להיכנס לגן עדן. בדומה לכך, עוד מעשה שהיה, שגם כן סופר באתרים, שעל הרב שמשון ויינר, שהיה מתושבי רמת שלמה, אחרי, הוא נדבק בנגיף רחמנא ליצלן, והוא נפטר. יום לאחר שהוא נפטר, אז הוא הגיע לבת שלו בחלום. ומה הבקשה שלו? ביקש ממנה, אנא ממך, הוא חייב 10 שקלים על איזה מחירה של אור יוסף, ארגון אור יוסף. והוא לא יכול להיכנס לגן עדן בגלל 10 שקלים האלה. והתחילה, אז הבת דיברה עם אמא, היא אומרת לה, כן, שבדיוק לפני כמה זמן, הוא סתם סיפר כדרך אגב, שהוא חושב שהם טעו, והוא חייב להם עוד 10 שקלים. היא חשבה שבטח הוא סידר את זה. אבל מה הוא התברר? שביום הפטירה שלו, הוא ביקש כמה פעמים, הוא רוצה את הארגון הזה של המחירה של אור יוסף. ולא הבינו כלום מה הוא רוצה, כי הוא היה על הרס דווי, הוא אור יוסף, אור יוסף, ולא הבינו כלום. ובסוף גם מגלים בטלפון שלו 8 פעמים, באותו יום הוא צלצל לאור יוסף. רצה לפרוע את 10 שקלים. וכיוון שנפטר ולא פרה, אז עיכבו אותו בשמיים להיכנס לגן עדן. לכן הוא בא לבת שלו, ושילמו את 10 שקלים, כדי לתת מנוחה לנפש. היה מעשה נוסף שסופר, בשנת תשעין ואב פורסם, היה בחור אליהו מגורי מבני ברק, בחור צ'יק בגיל 20, רחמנא ליצלן, בחור ישיבה שנטבע בחוף שרתון, וממש היה כל כך מזעזע, בחור צעיר, רחמנא ליצלן. ומה קרה? אחרי כמה ימים, ביוטט אב, אחרי כמה ימים, היה חלם חלום, בא בחלום לאיזה אברך, בצפת, ואמר לו שהוא מבקש ממנו, היות והוא טבל במקווה של חסידי תלנה, בלי לשלם פעם איזה תשלום, הוא חייב שישלמו לו. הוא מתוך החלום התעורר, הוא נבהל מהחלום, שבגלל התשלום של כניסה למקווה הוא לא נכנס לגן עדן, אז הוא צלצל לאחד שהוא שכן של המקווה, רבי יוסף כהנא מצפת, שהוא גר שם קרוב, אמר לו, תשמע, כך וכך חלמתי, אם אתה יכול לעשות חסד עם הנפטר, הבחור הצדיק הזה, תלך תשלם את התשלום של כניסה למקווה. הלך למקווה, הוא רואה שיש באמצע השבוע 5 שקלים, בערב שבת 7 שקלים, הוא לא אמר לו מתי הוא טבל בלי שהוא לא שילם והוא מחכה, הוא חשב לשלם אחר כך, כי לא היה לו באותו זמן כסף, ובסופו של דבר אמר, אני אשים 7 שקלים, ורק אז, ברוך השם, אחרי ששולם, זכה להיכנס לגן עדן. כשעושים משפט למטה, מבטלים את המשפט למעלה. זהו הפטנט, זהו המסר במילה של שם הפרשה, שופטים. שופטים ושוטרים תיתן לך. השופטים והשוטרים האלה זה לטובתך, להנאתך. צריך האדם להבין, אין אפשרות לחמוק מהמציאות שלו בעולם. כמה אדם טועה שאדם חושב לברוח ולהתחמק, וחושב שהוא מרוויח בזה שהוא חס וחלילה יש לו איזה חוב והוא לא משלם, איזה דין ודברים עם השני והוא מתעלם ממנו. ההפך, תלך לדין תורה, ודאי מן הראוי, כמו שמרפא ליועץ, מן הראוי להשתדל לעשות פשרה ולהתפשר עם כל אחד שיש לו דין ודברים, גם בלי דין תורה, אבל אם אין ברירה ולא מגיעים לפשרה, אז בכל זאת, ללכת לבקש, בוא נלך לדין תורה, מה שיפסקו בדין תורה נקבל עלינו, כיוון שכאשר אתה הולך לדין תורה, אז אתה זוכה, 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 זה טובתך. לא רק כשאתה יוצא זכאי, תהיה שמח, אלא גם כשתצא חייב, אתה צריך לשמוח, אתה צריך לרקוד, כמו שהגמרא אומרת, לזמר כל הדרך לבית. למה ניצלת מגזל? ניצלת מייסורים, מצער, מעוגמת נפש, מחולי, מתרופות. אז ודאי צריך להודות לשם על זה. אז צריך להיות שמח בזה. ולא רק זה, אלא אתה מביא שפע לעולם. ולא רק זה, אתה מבטל מעליך דיני שמיים. מי לא זקוק לזה? מי לא זקוק לזכות בדין? לכן אומר הלבוש, אין זמן יותר מתאים לפשפש כל אדם ואדם במעשיו ולעשות חשבון הנפש עם עצמו ולראות איכן הוא נכשל, איכן הוא טעה, ולא לחשוב שבזה שאתה חומק מהשני אתה מרוויח, אתה מפסיד. ההפך, תנסה לעשות דין למטה, תשפוט את עצמך, תהיה אמיתי וכנה עם עצמך בכל שעריך. זה לא משנה באיזה תחומים, באיזה נושאים, בכל נושא החיים, בכל התחומים, תמיד תנסה לבדוק, לפשפש ולמשמש מעשיך. וכשאתה תעשה את הדין למטה, אז אתה תזכה להיות זכאי בדין למעלה. לא ידונו אותך, יוציאו אותך זכאי בלי דין, כי כבר יגידו, הנה כבר נעשה דין למטה. כמובן כל זה כמו שאמרנו, דווקא כשהולכים לדין תורה, כשהולכים לבית הדין, וזה לא משנה איזה רמה יש לבית הדין שלנו, ולא משנה איזה רמה לדיינים שלנו, כיוון שדור דור ודורשיו אומרת לנו התורה, הלכת אל השופט אשר יהיה בימים ההם, זה לא מעניין. הקדוש הוא מנהיג את העולם לפי בני הדור, ולא מסתכל על דורות הקודמים, ולכן ההפך, צריך להתייחס אליהם בכבוד, בערכה, למרות שלצערנו את טבעם של דברים, אם אדם יוצא חייב בבית הדין, אז מה הוא ישר? מטיל דופי, מקטר, מתחיל להוציא שם רע, מגיב לא יפה. למה? הם לא בסדר, הם משוחדים, הם מכירים, מי יודע, לא מבינים כלום. כל זה טענות נפלאות רק כשהוא יצא חייב. מה יהיה כשהוא יוצא זכאי? וואי, איזה דיינים אלה. פתאום הם נהיו טובים, הם נהיו מעורכים, הם ממש הולכים לפי הצדק. זה הבעיה של האדם. האדם ניכר בכיסו, בממון שלו, האדם מאבד קצת מכל המהות שלו, מהאישיות החיצונית שלו, כי זה הפנימיות של האדם. לכן אדם צריך להתעלות מעל הכל, וללכת, ולקבל בשמחה, אבל חס וחלילה לא ללכת לבתי משפט, בגלל שהם צערנו הרב, הם דנים על פי חוקי אומות העולם, אין להם את התורה נגד עינם, הם לא לומדים הדיינים, שולחן ארוחו של משפט, ולדון על פי אורחות התורה. הם דנים לפי ספרי החוקים שיצרו אותם אומות העולם, כל מיני שופטים בשכל האנושי שלהם. אפילו אם יש דברים הגיוניים, אבל זה שכל אנושי, זה לא שכל תורני. בזה אין סייעתא דשמיא. בזה זה לא מבטל גזרות. בזה גם לא מציל אותו מדין של מעלה. לכן צריך להיזהר. לא שווה הכסף. שהוא חושב להרוויח על ידי בתי משפט, אין לזה ערך. הכסף הזה יצא ממנו, לא יגן עליו, זה לא יבטל מעליו שום גזרה. אז מה שווה, מה הרווח של זה? אנחנו מאמינים בני מאמינים. התורה היא חיינו, הדרך היחידה זה ללכת לדין תורה, לבתי דין של ממונות, כדי לדעת שיש בורא לעולם, שהוא המנהיג, והוא הבורא, ומה שמגיע לך יהיה לך. מה שלא מגיע לך יצא ממך. איך שלא יהיה, יש הרבה דרכים למקום. אשרה ואשחל כל האדם שעושה דין למטה, ועל ידי זה ניצל מדין של מעלה, ועל ידי זה נזכה כולנו. בעזרת השם, כל אחד ישתדל לפשפש מעשיו, ולעשות דין ומשפט לעצמו למטה. נזכה שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יקום מכיסא דין, וישב על כיסא רחמים, ויבטל מעלינו כל הדינים של מעלה, ונזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה, ויקוים בנו הפסוק, ציון במשפט תיפדה, ושווה בצדקה. אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.